נקלענו פה למצב מאוד ייחודי שהם לא זוכרים כמוהו. רשת הערבית.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שלקי. אני תומר רחלן מרשל. שבוע שעבר זכיתי לבקר את רבנו באומן. כשהדבר עלה בשיחה עם הרב, עלו לא מעט שאלות ותובנות לגבי עצם הנסיעה לאומן, תורתו של רבי נחמן והחירות המחשבתית התמונה בה, והפתיחות של ברסלב לכל יהודי באשר הוא וכפי שהוא. לשיחה הצטרפה אלינו היא הרב וייס, רכזת עמותת הורים של הרב.
בוקר טוב רב.
בוקר טוב ומבורך, שלום.
מה שלומך? שבח לילה, מה שלומך?
אני מצוין, ואתה?
מעולה.
תדבר.
השבוע היית באוקראינה? שבוע שעבר?
הייתי באוקראינה לפני שנה.
שני שנה?
וחצי.
כן. כאילו רשבנו קצת, כשדיברנו זה נשמע לי כמו של הלא מזמן. אני זכיתי. זכיתי לבקר את רבנו. להגיע לאוקראינה היה זה משהו שהיה צריך לעשות בדרך.
אם כבר אדם נמצא שם, אז מדוע שהוא לבקר בקברי צדיקים? זה גם תמיד דבר טוב של עצמו. כן, לנסוע לשם הדבר, אני לא, נגיד, לא אוהד את הרעיון, אבל עצם הרעיון של ביקור בקברי צדיקים, אם כבר אדם נזדמן לו לצערו הרב להיות בתומת חוץ לארץ, הדבר הזה יש בו משהו כדי לרומם בו את נפש האדם.
אוקיי. בכל זאת בוא נדבר על תומת חוץ לארץ קצת. הנושא סביב ביקור בקברי צדיקים הוא מעניין ורציני. העניין הוא שאני מרגיש שלמדתי לא מעט מהסיבוב הזה בלהרגיש את תומת חוץ לארץ, להרגיש את מאיפה בא כל הסיפורים שלנו.
תראה, זה האוויר שלא מתאים לנו. זה כמו שנגיד אם אתה שם דג בתוך האוויר או בעל חיים יבשתי בתוך הים, אז הוא לא בדיוק מרגיש טוב, למרות שזה טוב לבעל חיים אחר. אז אנחנו היהודים, יש לנו אוויר משלנו, חיי נשמות אוויר ארצך, ועבורנו העולם הרוחני שלנו מתפתח דווקא מתוך האינטראקציה עם הגבעות האלה, עם הנופים האלה, החופים האלה. זה המקום שלנו, זה המקום שבו נשמה שלנו חיה, שם אנחנו קשורים עם שער השמיים. אצל אומות העולם אנחנו מכן המקום על יושביו, כל אחד ואחד שואב את ההתקשרות שלו אל בורא העולם דרך העולם שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שזה גם מדינתו ואומתו. אין שום ספק שהדבר הזה הוא טוב להם, ויש לנו מה לעשות שם במובן של שליחות. כן, הרי הקדוש ברוך הוא אפילו את הנביאים שלח לחוץ לארץ, מדוע שאפילו עם כל קדושתם וצדקותם, אז אנחנו, שאנחנו לא בדרגת קדושתם של הנביאים, אז ודאי שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו מדי פעם להגיע אל המקומות האלה, למלא שליחות אוניברסלית.
והצלחת להרגיש משהו ולהבין משהו מזה שהיית במקום שהוא כל כך...
תראה, קודם כל, אוקראינה היא מדינה במצב מאוד קשה, היא סך הכל העולם השלישי של אירופה.
מזרח אירופה.
אבל זה... הייתי אומר שזה מדינה שמחפשת עדיין את עמוד השדרה שלה. הפערים שם בין עשירים גדולים לבין אנשים בעוני מחפיר, זה דבר מאוד מאוד בולט. יש גם אנטישמיות גדולה בסופו של דבר. יש האשמות כלפי היהודים שהם אשמים בכל מה שהסובייטים עשו לאוקראינה. יש חיפוש זהות שם, שלא לדבר על זה שזאת מדינה במלחמה.
כן,
כל הדברים האלה הופכים את מדינת אוקראינה למדינה שליהודי נגיד לא כל כך נעים להיות שם. זאת מדינה עם הרבה פוטנציאל, אם מדינת ישראל שם תשקיע שם, היא יכולה להפוך את המקום הזה לאיזה מין אחד מבעלות הברית הגדולות שלנו, אם היינו משכילים לעשות את זה. כפי שדיברתי עם אחד מהאנשים החשובים באוקראינה שאמר לי את זה, חבל שאתם הישראלים לא משקיעים אצלנו.
עבר לו משהו. ובכל זאת שמסתובבים שם באומן מרגיש קצת כמו השטייטל של פעם.
כן, אומן היא מקום מיוחד, במיוחד במובן הזה שזה גבעה בתוך אזור שטוח לחלוטין. ופתאום אתה נמצא באזור שקצת מזכיר לך את הבתים של צפת, יש שם אפילו כתובות בעברית, כתובות נאצה גם,
פשקבילים,
פשקבילים, הכל. זאת אומרת, פתאום אתה מרגיש במאה שערים קצת, וזה יש איזו הרגשה של יידישקייט, אבל צריך לדעת, יידישקייט זה לא יהדות. היהדות האמיתית היא היהדות של ארץ ישראל, כמו שאמר הרב צבי יהודה קוק, ישראל האמיתי הוא ישראל הנגאל. ואנחנו שכחנו את זה, שהעמדה היהודית האמיתית היא העמדה של יהודי עצמאי, שמתוך עצמאותו גם פועל את המפעל של תיקון העולם. זה דברים שאנחנו שכחנו. אז שמה זה קצת נחמד, זה נוסטלגיה של גלות, אתה רק מחכה שהקוזקים מסביב עם הכלבים יצעקו עליך, יטרפו אותך. כן, זה עמדה שהיא קצת נוחה, היא עמדה בעצם של נוסטלגיה אל הרחם. לפעמים אנחנו מדברים מוצאים
מלכים.
כן, פסיכואנליטיקאים. הרי הגלות היא תמיד יחשבת לרחם. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי אתה מוציא אדם מתוך אדם? זה בלידה. אז מבחינה פסיכואנליטית זה מקובל, זה כמין תחושת הצורך במקום המוגן והחמים שבו אינך ממלא תפקיד משמעותי בסופו של דבר.
חייב לדעת שכרם, הסתובבתי גם, אתה רואה חרדים שם, ופתאום נראה לך שמצאת את ה... את הסביבה שהתחפושת הזאת מתאימה אלה, אין לי מה...
כן, כן, אני יודע, הרי ברור שהלבוש המזרח אירופאי של ארצות הקרות, ששם הוודקה לא מזיקה לך בגלל הקור, הדבר הזה הוא ממלא תפקיד בעולם הציורים, אפשר מאמין, המיתוס המייסד של הזהות היהודית, אבל להפוך את השלבים הראשונים של התפתחות הזהות שלנו למין מטרה, אני חושב שכאן איזשהו פיסוס. אבל בוודאי שיש בכדי למלא את הנפש גם בתכנים חיוביים.
אבל האמונה העיקשת ברבי נחמן.
מה זאת אומרת להאמין ברבי נחמן? אני מאמין שרבי נחמן היה קיים, ואני מאמין שיש לו תורה נפלאה. אני מעשה הבחנה מאוד גדולה בין רבי נחמן לבין ברסלב, כי נראה לי שרבי נחמן, התכנים שהוא מעביר הם עמוקים ביותר. הפופולריזציה הפולקלוריסטית ואפילו העממית ומטה שנעשית מזה, אני לא חושב שזה לכבודו.
ומה אנחנו, איך הרב ממליץ ללמוד את תורת רבנו?
ללמוד ספר ליקוטי מוהר"ן, אני חושב שהוא ספר חשוב מאוד, וספר המידות, וספר המעשיות.
שהם הספרים
שלהם. הייחוד שלהם זה שזה הספרים של רבי נחמן עצמו. אחר כך, לדעת בהדרגה, לקרוא את
זה. מה התורה שלו מבטאת שם?
התורה שלו מבטאת,
קודם
היא מתייחסת א', לעצמאות גדולה מאוד, ב', התמודדות אמיתית עם השאלות הקיומיות ביותר של גם של נפש האדם וגם של הפילוסופיה. דבר שלישי, רבי נחמן היה, אפשר לומר, אפשר להבין אותו רק לאור תורת הרב קוק. אם אנחנו, אני אסביר למה אני מתכוון, אם אנחנו קוראים ברצינות ובלי דעה קדומה את מה שרבי נחמן כותב, אנחנו רואים שהדבר שמטריד אותו ביותר זה מעמדו של עם ישראל שמתחלה, שמביא לחילול השם בזה שאנחנו בגלות. הוא כל הזמן מדבר על זה, הוא מדבר על זה שצריך להוציא את החן והחשיבות מאומות העולם, להשיב אותה לישראל. ולא עוד, הדאגה שלו האוניברסלית, מה יקרה לאומות העולם כשתהיה גאולה, הדבר הזה מטריד אותו בצורה מדהימה. אני התפלאתי מאוד לראות, מאז שאני מתעסק קצת בנושא של בני נוח, לראות עד כמה הנושא הזה חשוב לרבי נחמן, כמה הוא מדבר עליו במפורש, על תיקון האמונה של אומות העולם.
יצירתית?
כן, יצירתית התורה של רבי נחמן. כל מי שיש לו נפש אומנותית וחוזר בתשובה הולך לברסלב, שמת לב לזה?
כן.
אז כנראה ששם הם... עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו חיובי על ברסלב בכל זאת.
מה אתה
חושב חיובי? דיברתי על רבי נחמן, אני קצת ביקרתי את ברסלב, אבל אני אומר, יש משהו מאוד חיובי בברסלב. זה המקום היחיד שבו באמת מקבלים אותך ממש כמו שאתה. כן, כלומר, ללא שום חיפוש, אתה תהיה בעל תשובה פוטנציאלי, ואם אתה צריך להתיישר בדיוק לפי הקו שלנו, זה לא קיים שם. כן? וזה מה שמביא לעוצמה אדירה.
זה חיובי?
בוודאי.
למה?
הלל אומר, אוהב את הבריות. אוהב את הבריות לא כדי לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות כן בריות, היה אומר הרב צבי יהודה קוק. ומתוך כך גם, ודאי, אם אתה אוהב מישהו, ודאי שתקרב אותו לתורה. מה, אתה לא רוצה לתת לו משהו טוב? אתה רואה אותו שהוא בלי תורה, תיתן לו תורה. אבל זה לא כדי לקרבן לתורה שאתה אוהב אותו.
ומה הכוונה שאתה אומר עצמאות?
עצמאות הכוונה שהחשיבה שם איננה משועבדת לשום תבנית מוכנה מראש. זה אגב, יש בזה גם סכנות מסוימות, אבל נקודת המוצא של כל חוכמה זה החירות המחשבתית. ושם היא קיימת.
שנזכה להבין אותו בכל גדולתו, כן.
אמן, כן ירצון.
תודה.
כל טוב.